הכל אנחנו מדברים גם מדיבורים, הדיבורים קשורים לבני שחר. בני שחר זה ספר של רבי צבי אלי מלך מדינוב, וסך הכל כל הדיבורים זה קשורים לדברים שהוא כתב ודברים שנאמרו שהוא ליקט לחזל שפגשנו לחזל לפי אחת השמעי, אבל נדבר קצת כך באופן כללי, ואולי אם לא נספיק השיעור, השיעור הבא ככה ניכנס לספר לדיבור שלו ממש מתוך הספר. אנחנו למדנו בליל הסדר, שזה הלילה שבו יצאנו ממצרים, הזכרנו את העניין הזה של ליל הסדר, זה זמן מאוד לא מסודר. הזמן של ליל הסדר, בכלל, כל העניין של הסדר הוא לעשות סדר במה שלא מסודר. אנחנו עושים סדר בלילה הזה. באמת, הלילה הוא מתוכנן בקפידה, כמו שהזכרנו, יש בו 15 שלבים כנגד י"ק, 15 גימטריה י"ק, מקדש, אורחץ, כרפס, יחץ, וכן זו הדרך, עד הליל נרצה, וזה השלב האחרון, ונדרשים לעשות סדר, עוד לפני שאדם מכוון על החיים של פרטים שלו, נדרשים לעשות סדר כיוון שבעולמות, בלילה זה אין סדר. בדרך כלל אנחנו רגילים שהמעשים שלנו מעוררים, יוצרים כלים ומעוררים המשכה של אור. זאת אומרת, האור שממילא הקדוש ברוך הוא משפיע על הבריאה נמשך אל הכלי המוכן והמתוקן על ידי מעשינו, קיום תורה ומצוות, לימוד התורה וכיוצא באלה, ואנחנו מקבלים את ההערה הזו. בלילה הזה אנחנו יודעים שבליל התקדש החג יורדת הערה גדולה שלא כערך הכלים בכלל, נקרא גדלות, ואנחנו מתחילים בכלל ממצב שקודם כל יש הערה עצומה, אדם מקבל דעת גדולה מאוד, נקרא גדלות מוחין, ורק לאחר מכן אנחנו חוזרים כאילו אחורה לשלב הראשון, מתחילים קטנות ועולים לאט לאט. אבל פעם אחת אנחנו מקבלים גדלות. יש לזה כמובן סיבות ברוחניות שלא נעריך בהם כרגע, ורק נאמר שזה קדוש ברוך הוא שאיתנו חסד גדול בלילה הזה. הוא נותן לנו התערות הדלעלה כמעט בלי התערות הדלתתא מצידנו, כמעט בלי שום מעשה משמעותי מצידנו, והוא עושה את זה על מנת שהקליפות לא יצליחו לנוק מהלילה הזה. אוקיי? זה רק שאנחנו מקבלים שפע, עם כל ירידה של שפע לעולם, אז יש, כיוון שהמעשים שלנו הם אף פעם לא מצליחים להגיע להיות מעשים לשמה ב-100%, אז כל פעם שיש איזו נדנות של לא לשמה בתוך איזה מעשה של מצווה או לימוד של תורה וכו', אז זה פותח פתח לחיצוניים לנוק, לקליפות, לנוק מהשפע הזה. קליפה, שקר, כן. לכל שקר יש נקודה של אמת. הקליפות, המעכבים, כל הדברים שגורמים בסופו של דבר לעיכובים בחיים שלנו, הם חייבים לנוק מאותה נקודת אמת, מאותה נקודת אור. הם חייבים לנוק מקדושה, משהו. אנחנו פותחים להם את הפתח הזה בדרך כלל. בליל הסדר, שנקרא גם ליל שימורים, ככה הוא נקרא בתורה, אומרים חז"ל, זה לילה המשומר מן המזיקים. בלילה זה כיוון שיורדת הערה גדולה, אז המזיקים שהם כמו עלוקות, הם יונקים מהאור, ומה שקורה לעלוקה שהיא יונקת דם, שהיא מתנפחת ומתפוצצת. זה מה שקורה לקליפות. הם מקבלים מכת אור כזו, כמו מכת בכורות. ואין להם שום אפשרות להתקרב אלינו. אבל מיד לאחר שאנחנו מצליחים באמת לצאת מהמיצרים שלנו באיזה אופן כזה פלאי, שהקדוש ברוך הוא ממש נוגע בנו בליל הסדר, ואנחנו יוצאים למעשה ממיצרים שהם מאוד מאוד קשים, משום שזה שיעבוד שהוא בעיקר שיעבוד של המחשבה מצרים. אדם בונה לעצמו את המיצרים בחיים. לא זוכרים בשיעור הזה דיברת על זה בשיעורים אחרים, אבל כל העניין של גלות מצרים ברוחניות זה נפילה למקום שבו אנחנו בונים לעצמנו את בית הכלא הפרטי שלנו. כל אדם לעצמו בונה לעצמו בית כלא במהלך החיים שלו. ספרתי באחת ההזדמנויות שיש לי לקוח שאתה נכנס אליו, אז הוא קיים באותו מקום כבר 60 שנה או דור שלישי, באותו מקום, אותו מבנה, אותו ריהוט, אותה אותם מכונות, אותו הכל, אותם נאונים. נכנס ב-8 בבוקר, יוצא ב-8 בערב. לא רואה, אני לא מצליח לראות את ההבדל בין זה לבין בית כלא. הוא עושה את זה דליברית, כן? מבחירתו הוא בא בבוקר למקום הזה, וככה הוא מתנהל כל החיים. עכשיו לכל אחד יש איזה מין בית כלא כזה שהוא בונה לעצמו. מי זה, אצל אחד זה מעשייה, הוא קצת יותר פתוח, אצל אחד זה יכול להגיע להיות כלא מאוד סגור ומאוד קשה. וכל מקום, אנחנו, כשאנחנו יוצאים, כשאנחנו עושים את הסדר בחיים, אז אנחנו מצליחים להוציא ממצרים בעיקר את הדעת שלנו, אנחנו יוצאים במיצרים, מגלות, משבי של תפיסת העולם המצרית, של תפיסת העולם של התלה, של הילד, כמו שדיברנו, תלה וילד זה אותה גימטריה, והרצון לקבל לעצמו מערכת של שני קווים שאין בה את הקו השלישי, מערכת של רצון לתת ורצון לקבל, שאין ביניהם מיתוק, אין ביניהם מיזוג, שרצון לקבל על מנת לתת. זה ממש שלטון הרע בעולם. רע, אתם זוכרים, זה השם של הפרעון המצרי, נקרא רע, אמון, רע. וכשאנחנו יוצאים מהגלות הזו, שגלות הדת גוררת אחריה את גלות הדיבור, גלות הפה, ולכן בפסח העניין זה פה, סך, פה מדבר. האגדה, העניין שלה להרבות ולהלל ולשבח ולהרבות בכל המרבה בסיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח. אנחנו מדברים הרבה, כל הלילה צריכים לדבר, דבר, דבר, לדבר, לדבר בלי סוף, כי אנחנו חוגגים את היציאה מגלות הדיבור, מגלות הדת. חוגגים אותה. הרמב״ם, בשמונה פרקים בפרק הרביעי, בהקדמה לאבות, הוא מסביר שיש קשר דו-סטרי בין המחשבה ובין הדיבור. זאת אומרת, כשאדם מדבר, כשאדם חושב, זה דבר ברור, כן? זה ברור לכולם, זה גם מובן. אדם חושב משהו, אז יש מיד קשר אל הדיבור, הוא יכול להוציא את המחשבה שלו אל הפועל כמעט, כן? כי בדיבור למעשה אפשר להוציא לפועל את הדברים. אם יש מישהו ששומע את הדיבור שלו, הוא יכול לפעול על פי הדיבור. גם אם אני בעצמי מנוטרל מיכולת פעולה, פיזית. אבל ודאי שכשאני מדבר, אני כבר הוצאתי משהו אל הפועל, גם אם עוד לא עשיתי את המעשה, כבר בניתי אותו. כבר הוצאתי אותו באיזשהו מובן אל הפועל. זה ברור שהמחשבה משפיעה על הדיבור. הרמב״ם מחדש שגם הדיבור משפיע על המחשבה. אם אדם מדבר דיבורים בטלים, או דברים שהם אסורים, אז הוא מקלקל את המחשבה שלו. הוא פוגם במחשבה, הוא פוגם ביכולת החשיבה שלו, שזה חידוש עצום. והוא פוגם בבהירות המחשבה שלו. הוא כבר לא יכול לחשוב את הדברים בצורה מדויקת, כי אין לו בעיה ללמוד דברים מורכבים. אני לא מדבר על חוכמות חיצוניות, שאני לא התבוננתי בדבר הזה, אם לשם הרמב"ם מכוון, אבל בוודאי בדברי תורה. בוודאי בקליטה של חומר תורני, אתה לא יכול להיות עם פה מלוכלך ולשבת ללמוד גמרא. זה לא עובד. אתה רוצה להשיג השגות ברוחניות, אתה רוצה להשיג השגות בתורה, אתה צריך פה נקי. למה? אומר הרמב״ם, הפה, הדיבור משפיע על המחשבה. זה קשר דו-סטרי. המחשבה משפיעה על הדיבור, והדיבור משפיע על המחשבה.
זה גם יכול להיות גם דיבור של מישהו אחר שאתה נמצא ושומע.
ב-100%. ב-1000%. ודאי, ודאי. ודאי, קחו את הדוגמאות הכי פשוטות. אם אדם יימצא כל היום בשוק וישמע את השפה שמדברים המוכרים והרוכלים והזה, מהר מאוד הדיבור שלו יפור לדיבור דומה לשלהם. עכשיו הוא חושב שזה בגלל שהוא מסגל את עצמו לסביבה. הוא לא מבין שגם אם הוא לא רוצה לסגל את עצמו לסביבה, עצם זה שהוא שומע, כמו שהזכרת, זה משפיע על המחשבה שלו. ברור שאחרי המחשבות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ספר החינוך אומר, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. הכוונה זה, הפעולות זה כמובן המעשים שאדם עושה, אבל גם הדיבורים שאדם עושים מהפגיק. כמו שאמרנו, הדיבור זה התחלת ההוצאה לפועל של משהו. אם אצל אדם עברי כזה רעיון, עלה לו משהו בעולם המחשבה שלו, כן, נניח, נקרא לזה לצורך העניין, בחוכמה, סבירת החוכמה, הייתה לו איזו הברקה, כן, עברה לו מחשבה בראש, עכשיו המחשבה הזו היא יולית, היא מאוד מאוד מופשטת, כי בעולם המחשבה היא מאוד מאוד אבסטרקטית, והיא מאוד מאוד פתוחה להתפשט לכיוונים שונים. כדי שהוא יוכל לבנות את המחשבה הזו בראש, אז הוא חייב לעבור דרך עולם, דרך ספירת הבינה, שיהיה הבניין של אותו דבר, להתחיל להניח לבנים, להתחיל לבנות בסיס לרעיון.
רגע, מהחוכמה זה עבור לבינה?
כן. הזיווג הזה של רעיון ובניין הרעיון, שלב התכנון בראש, יוצר דעת. דעת היא לא ספירה עצמאית כמו שאנחנו יודעים, אלא היא הייחוד, הזיווג של חוכמה ובינה.
היא תולדה.
היא עדיין לא תולדה, היא מולידה, היא עדיין לא תולדה. היא פשוט, ברגע שאתה לוקח שני חומרים ומרכיב אותם יחד, אתה יוצר תרכובת שהיא דבר שלישי. אוקיי? הייחוד, הזיווג, החיבור של חוכמה ובינה יוצר דעת של האדם. כשאומרים, מדברים על הדעת של האדם, מדברים על הייחוד הזה. אבל גם הדעת, כשהיא עומדת בפני עצמה, אם היא לא תצא לפועל בדיבור, אין לה שום משמעות. אין לה משמעות. בעולם היא לא תשפיע. צריך להוציא בדיבור הפה כדי לבנות. עכשיו, אם אדם יש לו רעיון, הוא תכנן אותו, אוקיי? והוא מדבר עליו, הדיבור ייצור השלמה של הבניין ושל התכנון שבראש. הוא ישמע את ה... אפילו הוא לא מדבר עם מישהו אחר. מכאן וחומר אם הוא מדיין עם מישהו, כן? אם הוא עושה, מה שנקרא, משתעשע ברעיון. משתעשע, הכוונה זה שהוא מעביר שין עין אורות ומקבל שין עין אורות. זה שעשוע. שיניים, אתם יודעים שהפעלים המרובעים הם מעגליים, שני עיגול. אז שיניים, שיניים, אז אם נותן שיניים אורות, מקבל שיניים אורות. יש סינרגיה, לכן תורה לומדים, גמרא לומדים, בחברותות. חברותה, אני יושב עם עוד מישהו, נעשה מהדיבורים שאנחנו מדברים, נוצר משהו חדש, זה מעצים את שמנו. את שנינו, נניח שסתם צורך העניין, סתם נפור את זה למשהו מתמטי בשביל שהרעיון יהיה ברור עד הסוף. נניח שלי יש מנת משקל של 100 ולא יש מנת משקל של 100. אז אין שום יכולת שאנחנו יחד נשיג משהו יותר מ-100. אבל בעובדה, אז אם ככה, אז אני יישב עם עצמי, והוא יישב עם עצמו, ואנחנו נגיע לאותם השגות. אבל צריך להיות לפי המתמטיקה. אבל זה לא ככה. אנחנו יושבים ומדברים, פתאום נוצרים בינינו רעיונות והבנות ותפיסות חדשות לחלוטין שלא היו קודם, לא אצלו ולא אצלי. מאיפה הם נולדו, התובנות האלה? כוח הדיבור מוליד, הוא מגדיל את הדעת. לכן כשהדיבור בגלות, בשעבוד, במצרים, במיצרים, כשהוא תפוס, הוא לחוד, הוא לא יכול לצאת. וכרגע לא משנה אם זה בגלל קליפת העורף אותיות פרעו או בגלל שרי הגרון, כמו שלמדנו, שרים של פרעו שהנוטריקון של השם שלהם זה תמה, שר הטבחים, שר המשקים, שר האופים, תמה. הדיבור הלא יוצא מהגרון, כן, הוא הבל עולה מן הריאות ומתארי הכל נמצאים בגרון, וגם הם מוצאות הפה הם רק אחרי שההבל עובר את הגרון.
תגיד את זה לתמה,
טבחים, טבחים תל, משקים מם, אופים א', תמר. אז ברור שהדיבור יוצר את ההבנה הזו, מגדיל את הדעת, יוצר הבנות שלא היו קיימות, והדברים האלה הם כתובים כמעט מפורש בתורה, אנחנו היום כבר יודעים את הקודים. אז אם כתוב בתורה למען תספר באוזני בנך וידעתם כי אני השם, אז ברור שאם אתה לא מספר באוזני בנך, אתה לא מגיע למקום של וידעתם כי אני השם. עכשיו, מה זה דעת? דעת, אמרנו, זה חיבור. ואדם ידע את חווה אשתו ותער ותלד את קין. הזיווג, החיבור הכי הכי אינטימי נקרא דעת. לדעת אישה. אז אם אני מספר את הדברים, אני יוצר קשר
עם הקדוש ברוך
הוא. זאת אומרת, אני לא יכול להגיע להבנה הזו. שתבינו, זה לא בדיוק כך.
אם לא ראית את זה לכוח, הדיבור אתה לא יכול להגיע.
אם הדיבור לא יצא, לא יצא לחופשים, מהגלות, מהשבי, ממצרים, אין חיבור לשם. וזה היה הכוח, מה זה ליפול לשער ענון? מה הייתה הסכנה של עם ישראל במצרים? מה זה ליפול לשער ענון? ליפול לשער ענון זה לאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. זה לאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר שנעשה נתק מוחלט בין הפעולות, המעשים, התפיסות, האמונות, ההבנות שלי לבין בורא עולם. עכשיו יש, שנייה, סליחה, יש אומות שלמות שחיות ככה, שלא תתבלבלו. חוט האודין. לא יודע כמה מיליארדים, מיליונים, במאות. אבל זה האמונה שלהם. הם לא אומרים שאין הקדוש ברוך הוא. הם אומרים, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הסתיים אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא המשיך הלאה לברוא עולמות נוספים. הוא לא מתעסק עכשיו פה בהשגחות, בקשר עם כל בריאה ובריאה. הוא לא כזה קטן. זו התפיסה של הפילוסופיה ההודית. הם לא אומרים אין הקדוש ברוך הוא. המצרים לא אמרו אין הקדוש ברוך הוא.
מי?
מי הוויה כשמע בקולו? מי, מה זה מי? 50, נכון? את זה הוא רצה לקחת. הוא הוציא משם אלוקים את המי. מה נשאר? משם אלוקים. תוציא ממיוד משם אלוקים, נשאר אלה. ומנשיתי אותותיי אלה בקרבו. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להוציא את המי. 50 שערי בינה, ממיוד ו-50. 50 שערי בינה, מי? וכל מה למדנו פעם, נכון? שמה, כל השאלות של מה, זה בעולם היצירה. עולם היצירה. שם מה, זה עולם היצירה. שכותבים את שם השם י' ו' ד' במילוי אלפים. א' א' ו' א' ו' א' א'. זה בגימטריה 45. עולם היצירה. שם מה. מי זה נון בגימטריה. מי זה מ' י' זה 50. נון. נון שערי בינה. זה עולם הבריאה, רומז לעולם הבריאה. כל השאלות שאנחנו שואלים במה, שמה זה מילת השאלה, בתוך השאלה יש את התשובה, נכון? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך, נכון? אתה אומר המקרא שרבינו, מה השם אלוקיך דורש, כולל עם ישראל אומר מה השם. אנחנו בדרך כלל בקריאה שמים סימן שאלה, אנחנו תופסים את השם מה, את המילה מה, בתור מילית שאלה. אבל באמת, מה צריך לשים שם? סימן קריאה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך? מה הוא דורש ממך? שתהיה מה. מה הכוונה תהיה מה? אתם זוכרים את המה של משה רבנו עליו השלום, כשבמחלוקת קורח, וכשבאים להתלונן עליו עם ישראל?
מה
אנחנו? ונחנו מה? התעלינו עלינו. נופל אפיים בפישוט איברים, משווה את העקבים עם המצח, אין אצלי בקור, אין לי שום דבר גבוה מהאפר, מהאדמה. אני אפר, ולבנו מה? מבטל את עצמו לחלוטין. והאיש משה ענב מכל האנשים שעל פני האדמה, מכל האדם שעל פני האדמה. ענבה מוחלטת, זה מה? כל פעם שמתעורר אצל אדם שאלת מה, מה קורה לי? מה השם עושה לי? תשמע מה הפיו אומר. מה? תתבטא להשם, שאלה נפטרת.
מה בעצם?
ממה? ממה, אז דיברתי, 45 בגימטריה, זה עולם היצירה, שם השם במילוי אלפין.
יוד כבבקי.
יוד כבבקי במילוי אלפין.
יוד כבבקי,
כמו שהסברנו. וזה הכוונה לביטול. מה? ואנחנו אומר, ענבה של משה רבינו, ביטול מוחלט.
וזה, עכשיו אנחנו אמרנו, במה? גם שזה אותו מה?
במה?
במה?
במה? במה ידע כי יהיה השם?
באותו מה?
באותו מה, באותו ביטול. ובכל מקום שמופיע מה כך. ומי? זה שאלה בעולם הבינה. מי זה? כשאדם לא יודע משהו, כן, לא יודע זהות של משהו, הוא שואל מי זה, נכון? שים סימן קריאה, זה מי? פור. עכשיו אתה נדרש לגילוי, להתבוננות. לכן מתעוררות שאלות עמי, כי עכשיו אתה צריך נדרש לבינה, להתבוננות, לבינה יתרה.
מי ייתן בעל לבבון זה?
מי ייתן? מי ייתן? זה יבוא ממקום של בינה. כשפרעה אומר, מי הוויה כי ישמע בקולו? אז הוא רוצה, מה הוא אומר? הוא אומר, אני עכשיו, שם אלוקים אני מכיר, אבל אני אנתק את שם אלוקים, אנתק אותו מהמהות שלו. מהות של שם אלוקים, שם אלוקים הוא שם שהקשר שלו אלינו הוא טבעי, הוא בטבע, נכון? אלוקים גימטריה הטבע, הוא טבעי, הוא בטבע. כל המעשים שלנו נעשים במקום שבו אנחנו חיים באיזה עלם גמור, ואנחנו מגלים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא התקיף ובעל היכולת והכוחות כולם. זה אלוקים. אלוקים זה ריבוי של כוח. אל זה ביחיד, ורבים זה אלוקים. אל זה כוח, תראו מילון אבן שושן, תראו, אל זה כוח, ואלוקים זה הריבוי של כוח. אלוקים זה התקיף ובעל היכולת והכוחות כולם. כל סיפור המכות במצרים, ביציאת מצרים, ולא יוצא מן הכלל, זה הקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל ואת העולם כולו, בתוך כך את כל המציאות וכל הרובדים של האפר, מים, צומח, דומם, הכל, כולם לומדים שכל המציאות הזו, כל הטבע משרת את הקדוש ברוך הוא. כולם משרתים של הקדוש ברוך הוא, החיות ביער, היער עצמו, המדבר, כמו שהסברנו שהמדבר בא איתם, האדמה יצאה מהם ובא מסיביר, הגיע הקרח למצרים עם החיות. כולם שרתי השם. אוקיי? זה שם אלוקים. שם אלוקים זה אומר, רבותיי היקרים, יש מישהו שהוא שולט בכל, הוא נעלם. לא רואים אותו. תסתכל פה עכשיו, אני לא רואה אלוקים.
זה הגדולה, זה מה זה גדולה.
אבל הוא, תדעו, הוא בעל הכוחות, התקיף הוא בעל הכוחות כולם. כולם משרתים אותו ועושים את רצונו. נקודה. ואי אפשר אחרת. מה אומר פרעה? פרעה מוציא את עמי משם אלוקים. ומה עשה מעצמו? אלוקה. אלוקה, ככה כתוב, אלוקה. א' ל' ה'. מה נשאר אם מוציאים מי משם אלוקים? אלה, אלוקה. א' ל' ה'. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, למען שיתי, אומר למשה רבנו, מה אתה הולך עכשיו לעשות שם את המכות וזה במצרים? למען שיתי אותותיי אלה. בקרבו. אני עכשיו אלמד אותו מה זה האלה.
אלה לא אלה.
זה אחרי זה, זה משהו אחר פה. זה קשור, אבל זה לא נקודה.
במשהו
אישיר אני אראה לו עכשיו את הליקוי. עכשיו הוא ילמד את הליקוי. זה מביא להידיעה הזו, ההבנה הזו, שהיא הבנה כשאומרים אותה, אז פתאום פעם, אז זה ברור שזה ככה. אבל ההבנה זו היא הבנה שכל הזמן הפרעה שבתוכנו פועל להשכיח אותה. כי ברצף האירועים של היומיום, אתה לא חי כל הזמן בידיעה הזו. אם היינו חיים ככה כל הזמן בידיעה הזו, היינו חיים 2,000 שנה. כל הרב, לא היינו דואגים כלום. אין מה לדאוג משום דבר. אין מה לחטוף פרס ממשהו. אתה חי את החיים, עושה את רצון השם, מגלה אותו כל פעם בעולם, שמח על כל גילוי וגילוי. תשמעו, אם אדם חי בחוויה שהכל זה השם, אז החיים שלו אחרים. אחרים לגמרי. גם אם אדם חי ב-50% מהחוויה הזו, החיים שלו אחרים. אבל אתה ב-100% לחיות ברמה של אברהם אבינו, של צדיק מרכבה לדבר הזה. תהנה מהעולם, תגלה כל פעם, כל גילוי שיש לך, שהנה השם עוד פעל עוד פעולה, הנה עשה עוד, רקם עוד רקמה, עשה עוד איזה דברים, עשה עוד איזה, אתה עומד נפעם, אתה לא דואג ואין לך בעיות, ומידת הביטחון שלך היא עצומה, כי אתה חי, אתה חווה את זה, אתה לא רק יודע את זה באיזה ידיעה שמדי פעם עולה לך לראש כן או לא. זה כמו לא עלינו ולא עליכם, כולם תמיד יהיו בריאים וכו', אבל אם אדם אין לו יד, אז הוא לא, זה לא שהוא יודע שאין לו יד.
הוא מרגיש.
כל החיים שלו הוא בחוויה של אין לי יד. הוא לא יכול לעשות דברים מסוימים, הוא לא מעלה בדעתו לעשות אותם בכלל. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שאדם יודע שיש השם וידעתם כי אני השם, אז הידיעה הזו, אם היא מושרשת בתוכו, היא חייבת להפוך להיות חוויה אצלו. לכן לדעת אישה זה חוויה, זה לא בסדר, נלמד יחד בספרייה משהו, זה צריכה להיות חוויה. אז אנחנו נמצאים עכשיו למעשה אחרי שההערות הגדולות האלה של ליל הסדר הסתלקו, מוצאי החג הראשון הם מסתלקות. עלינו, היינו בעלייה גדולה מאוד, ישבנו שם בסדר בחיים, דיברנו דיבורים, סיפרנו סיפורים, לספר, זה לשון ספיר, זה לשון להעיר. אנחנו רוצים להעיר איזה נושא, אמרו לך, תעיר את הנושא, תעיר את הנושא. אז אתה מתחיל לדבר עליו מכל מיני, מכל הצדדים שלו, כן? אתה לא יכול להעיר נושא במילה אחת. אתה מעיר נושא, אתה מדבר, אתה מספר. כשאנחנו מספרים, אנחנו מעירים. מספרים ביציאת מצרים, אנחנו בונים כלים שמושכים את האור, יוצרים הערה גדולה מאוד בעולם. עכשיו, אפשר להגיד, אז בשביל מה את העלולים האלה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא מוריד האור, לוקח את האור, אז נזכרנו את העניין של הקליפות וכו', אבל עדיין, תראה, הוריד, חיסן את הקליפות, תשאיר את הערה. למה אתה לוקח אותה? בחיים כל אחד יודע שאם הוא לא פועל משהו, מה שבא בקלות הולך בקלות. אם הוא לא פועל ותורח, אתה לא תורח בערב שבת, אתה לא אוכל בשבת. תרחה ויגיעה, כשאתה מרוויח משהו באותה תרחה ובאותה יגיעה, זה מתוק, זה נשמר, אתה מעריך את זה. כשזה בא, קרה איזה התערות הדילרה, שופרים עליך מלמעלה דלעים של טוב ושפע, אז אין הערכה לזה. זה נקרא, בדיוק, זה נקרא נעמה דקיסופה. לחם בזיין. והנשמות שלנו לא אוהבות לחם, בתוך תוכנו אנחנו שונאים לחם בזיין, לא מסוגלים לסבול לחם בזיין. אתם יכולים לראות את זה, כל אחד יכול לראות את זה בחיים שלו, לפחות כל אחד ראה, מרשבים פה בחיים שלו יותר מפעם אחת הדבר הזה, ולא הבין את התופעה. מישהו שעזרת לו, שנתת לו, שהאכלת אותו, שקידמת אותו בעבודה, שפרגנת לו, שאני לא יודע מה, פתאום תוקע חסקים בגר. למה אין לו הכרת הטוב? הוא קיבל את זה ממך בחינם. ברגע שהוא קיבל את זה ממך בחינם, משהו בתוכו שונא את המתנה הזו, שונא את החינם הזה. כבר שאתה זה שגרם לו את זה, עורר את נקודת השנאה הזו, שנובעת מבושה בעיקר, זה משהו פנימי, אז הוא אחרי זה מחזיר לך את זה בצורה כזו. אין כל דבר צריך לבוא עם איזושהי יגיעה, תעשה משהו. דיברתי על זרים, הדבר הראשון זה עם ילדים. עם הילדים זה הדבר הכי 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 בולט. ילד שאת מקבל ממך, מקבל ממך, מקבל ממך, ולא עושה שום דבר בשביל מה שהוא מקבל, אתה יוצר לך שונא קטן בבית. אני אומר לכם, שונא קטן בבית. אתם תראו משפחות שבהם הילדים מתייגעים בשביל לקבל, ונראה שההורים קשים לילד. אתה לא מבין את זה. וכשהם גדלים הילדים, מה זה אוהבים את ההורים שלהם, ומה זה מכבדים אותם ומייקרים אותם, ושזה לא יאומן. ואין הסבר, אתה תשאל את הילד, הוא לא יגיד להגיד לך, זה בגלל שאבא שלי היה קשה, מה פתאום? הוא לא יודע להגיד את הדבר הזה. הוא בן אדם טוב, בן אדם גדול, הוא ימצא כל מיני תירוצים של העולם הזה, אבל ברוחניות זה הסיפור. הוא לא קיבל אף פעם לחם ביזיון, אף פעם לא עוררו אצלו את הנקודה הבסיסית בנשמות שלנו, שאנחנו לא אוהבים לחם ביזיון. זה מה שביקשנו מהבורא לפני הצמצום. באו הנשמות שקיבלו הערה בלי גבול, כי הם היו כלים לקבל בלי גבול, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נהנים מההערה הזו. לא נהנים, זה גורם לנו בושה. תן לנו לקבל בתור שכירים, לא בתור קבצנים. וכל העולם הזה, הנראה והלא נראה, הוא תוצאה של הבקשה הזו של הנשמות. אז ברור ש... כיוון שבכל אחד מאיתנו יש את אותה נשמה של הפעם, אותה נשמה שביקשה מהמלך חלק אלוקה ממעל, אותה נשמה שביקשה אז מהבורא להימנע מלחם ביזיון. אז בעולם פה שקורה מצב שהוא מקבל לחם ביזיון, מתעוררת אצלו אותה נקודה קמאית קדמונית שבנשמה שאומר אני לא אוהב לחם ביזיון, זה עושה לי הרגשה לא נוחה, לא טובה. פתאום אתה רואה, לא עלינו ולא עליכם בר מינן, בר מינן, דברים, תופעות מדהימות שילדים רוצחים את ההורים שלהם. תגיד, ההורים האלה רעים, אבל לא הביאו אותו לעולם, לא הכילו אותו, לא גידלו אותו, לא חיבלו אותו, לא ישבו לידו כשהוא היה חולה. איך פתאום בן אדם יכול בשביל כסף, בשביל לא יודע מה, להרים בר מינן ששם לא יעמיד בניסיון? זה דברים נוראים ואיומים, זה לא נתפס. וזה יכול לקרות. עובדה. אז אנחנו עכשיו בתקופה שאחרי שתלקות המוחין הגדולים האלה נפלנו שוב למוחין דקטנות, דהיינו לאותו מקום שבו אנחנו מנצלים את כל הכישרונות שלנו וכל הידיעות שלנו והכל רק בשביל להתפרנס, רק בשביל להשיג כל מיני הישגים בעולם החומר. זה נקרא קטנות, קטנות מוחין. אנחנו לא חווים את החוויה שהכל ממנו יתברך, שהכל זה הוא יתברך וכו'. אנחנו עכשיו בונים במשך 50 יום, בונים למעשה במשך 49 ימים, בונים את הכלים לקבל את ההערה שהתגלתה בפסח, לקבל אותה בשבועות, אבל הפעם בהתערותה בלטתה. קודם אנחנו עושים פעולה פה, מתייגעים, בונים כלים, ואז אנחנו נקבל את ההערה שנמצאת בספר, ספר התורה, נקבל אותה עכשיו בצורה מתוקנת לפי הכלים. אז אנחנו סיפור יציאת מצרים יש לנו, ספירת העומר יש לנו, זה הכל אותו שורש, סיפור, ספר, ספירה. ומגיעים לעשות לספר, לספר התורה. זה הקשר שבין פסח לחג מתן תורה. אגב, זה נרמז יפה בתורה הקדושה, כי מתן תורה הוא לא חג שיש לו תאריך. אנחנו יודעים את התאריך, אבל בתורה הוא לא נזכר כחג
שלו. הוא ביום ה-50.
בדיוק כך. הוא היום ה-50 מפסח. זה לפי התורה. לא כתוב בתורה וב סיוון.
תמיד יהיה.
זה היום ה-50 מפסח. זה נופל וב סיוון. אבל מבחינת התורה, תורה לא תיארכה אותו בתאריך. כמו פסח, תדבר.
אז איך אנחנו מגיעים שערנו אם לא השגנו שערנו?
מתי?
לא, אף אחד לא השיג את
שערנו.
מה?
ההערה של שערנו מגדלת בפסח. עכשיו היא הסתלקה. אז נשאר לנו רשימו של ההערה הזאת. גם אדם לא מבין את זה. אדם ישב בזמן... שנייה. בליל הסדר נניח אדם ישב לא עלינו ולא עליכם באיזה פאב. בסדר? לא, בכלל לא על שולחן השטח. כיוון שיורדת הערה בהתערות הדלעלה, גם הוא חווה את ההערה הזו. הוא לא יודע את זה, הוא לא מרגיש את זה. נכון? אבל אחרי כן, כשההערה הזו ניטלת ממנו, נשאר אצלו רשימו, רושם. והוא משתוקק לזה, הוא אפילו בלי לדעת את זה, הוא משתוקק להגיע למקום שהוא יחווה את ההערה הזו פעם נוספת. עכשיו, אם אדם היה באיזה מקום לא ראוי, וההערה הזו נגעה בו, רוב הסיכוי שהוא לא ירגיש בזה אותו, זה יבוא לידו. אם הוא לא עשה את המעשים הנכונים כדי לקלוט בזמן שההערה נמצאת, לקלוט את ההערה, אז הוא לא יפקין בה. אתה יכול לעבור ליד כספות פתוחות מלאות יהלומים וזהב ולא להבחין בהם. זה לא משנה כספות לא היו שם, אבל אתה לא הבחנת בהם, לא היית עירני לזה. כן? אבל אם אדם עירני, הוא מחפש את ה... עכשיו הוא ראה שיש כספות, הוא גם שם חלק מהתכשיטים על הידיים וכו'. טוב, נגמר 24 שעות של המשחקים, הוא אומר לו תחזיר את הכל לכספות. עכשיו הוא יודע שיש את הדבר הזה, הוא משתוקק להגיע לזה עוד פעם. תן לי לחוות עוד פעם את החוויה של להתקשט, של להתנאות, של זה. הוא פחות יודע שיש את זה. אותו אחד שלא ראה בכלל את הכספות, זה לא שהכספות לא היו שם בשבילו, רק לא בחוויה הזו. ממילא הוא גם לא יודע שיש לו אפשרות לחזור לזה. אנשים יכולים לחיות ככה את כל החיים שלהם, והם לא יודעים בכלל שיש הערות אדירות שמחכות להם. זה חוויה, זה חוויה, חוויה נעימה, חוויה טובה, חוויה שעושה את החיים, ממלאת אותם בתוכן. אבל אם אתה לא יודע שהיא קיימת, אז אתה יכול לחיות את החיים שלך בלי זה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו בהמות. עכשיו, זה לא כולם חווים את זה כמו שאני מתאר כרגע, שזה לא יהיה שמישהו ישלוח חווה את זה לא ירגיש פתאום לא נוח, כן, ישב בליל הסדר ולא חווה חוויה. זה לא הנקודה בכלל, כי גם אם אתה לא יודע, אבל אתה לא הרגשת את זה, אבל אתה יודע עכשיו, אתה שומע באוזניים שהיית שם, היה ליל סדר, עשית סדר בחיים, ניסית וכו', ההרגשים לא מעלים ולא מורידים כלום. סיפור יציאת מצרים לא תלוי בהרגש. לא כתוב חייב אדם להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, כתוב חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ראייה זה בחוכמה, לא להרגיש. ההרגשים זה לפעמים, הרבה פעמים ההרגשים זה עצת יצר רע, היה לי אורות וזה, ולא, תחבר את האורות, תנמיך. היית צריך לעשות מעשים מסוימים, היית צריך לדבר, דיברת, סיפרת, הרגשת, לא הרגשת, תשאיר את זה בצד, זה לקדוש ברוך הוא. אבל הנשמה יודעת בדיוק מה היא, מה מחכה לה. היא ערנית, היא קולטת הכל, היא מופשטת, היא לא כלואה בשום דבר, בשום מגבלה שלנו. וכשהאור הגדול מתגלה, אז הנשמה רואה אותו, היא חווה את זה, ואחרי כן פתאום החיים מסתדרים. גם לא יודע למה, הוא אומר, השנה היה לי מזל, הוא לא יודע למה, וזה בא באיזה מין עסק הדעת כזה שאדם לא מצפה לזה. כי אם הכל היה תוצאה ותגובה, כספומט, אף אחד לא היה נשאר שלא לא היה חוזר מתשובה, היה רואה שים ככה וככה וככה, אופ, הכספומט מוציא כסף, הכספומט מוציא חיים, הכספומט מוציא בריאות, הכספומט, מי לא ירשה את הפעולות? כולם לא רוצים. איפה הבחירה החופשית? אצל הבחירה החופשית. אז הקדוש ברוך הוא מעלים את התוצאה והתגובה ברוחניות, לא באים מיד, זה לא תגובה מיידית, זה בא בעסק הדעת שאדם כבר לא שם לב. צריך להאמין, להכין כלי. אתה מכין את הכלים, העסק עובד. הקשר שבין הנברא, האדם, לבין הבורא הוא קשר דו סיטרי. הבורא משפיע על האדם בתנאי שאדם מכין כלים. האדם מכין כלים, הבורא משפיע על האדם. אוקיי? השם יתברך הוא טוב, טוב מוחלט, הוא כל הזמן לוחץ הערה, לוחץ שפע לעולם, בואו קחו. אין אצלו מצב של אני אמנע ממישהו שפע, אין אצל הקדוש ברוך הוא, תדעו את זה, זה דבר, זה מושכל ראשון בהבנה. ואצלנו בעולם היהדות הקדוש ברוך הוא אחראי רק על דבר אחד, על הטוב. כל היתר זה האדם מונע מעצמו, האדם בונה לעצמו את בית הכלא, את בית הסורים, כולל כלא ממש, זה אדם בונה לעצמו. בר מינן, שלא נדע, הוא בונה לעצמו, הוא יכול ליצור לעצמו כלא בראש שאתם לא מתארים לעצמכם. אתם שמעתם על הרבה כאלה, אחד שלא מדבר עם הילדים שלו 20 שנה, לא שמעתם כאלה? אני בעבור נתן שומע על כאלה. אתה תשאל אותו היום על מה, הוא אומר לך על שטות. אז הוא אומר לו, תפתינה שאתה עם טלפון לילד, תגיד, שמע, עשיתי שטות, 20 שנה אנחנו לא מדברים, לא ראיתי את הנכדים שלי, זה טעות, שטות, בוא נשים לנו, הוא לא מסוגל. למה? הוא בנה חומות כאלה, כבר אי אפשר לפרוץ אותה. זה הכל תלוי בנו, וזה כל העניין של הספירה. כל יום אנחנו יוצאים משער טומאה, נכנסים לשער טהרה, בונים, הורסים, יוצאים ממצרים של תכונה, של שוברים איזה חומות, בלוקים בחומות לפחות, של אגף מסוים, של תא מסוים, ופותחים פתח לעולם חדש. כל יום משהו אחר. היום אנחנו בתפארת שבגבורה, אתמול היינו בגבורה שבגבורה, שלשום היינו בחסד של גבורה, שבוע קודם פעלנו בחסד, בספירת החסד. אנחנו בונים, אבל התנאי לבנייה שקודם יהיה היעדר, קודם אתה צריך לסלק את התכונה הרעה, ואז נוצרת לך אפשרות ליצור את הבניין החדש. אי אפשר לבנות בניין חדש אם לא סתרת את הישן. לכן זה קודם צריכה להיות התבוננות באיך אני יוצא ממשהו שלילי, יצאתי ממנו, אני בונה את החדש. זה הבניין. מגדילים את הדעת. כל יום הדעת צריכה לקבל בדעת חדרים ממלאו.
זה סתירה, כאילו, זה בוחד הקטנות. אתה צריך לעשות את הפעולה הזאת שאתה אומר, שאתה בשביל לעשות את הפעולה הזאת אתה צריך המורים לגדלות.
לא, זה לא סתירה.
לא, לא סתירה.
תהליך.
זה לא פשוט.
מי אמר שפשוט?
זה
יותר מזה. זה קצת היהודים. יהודים חיים בעולם.
אז מה קורה שאתה בונה ואתה הורס?
לא, אתה סועט. אז טוב, אם אתה רוצה לנקות, אתה רוצה עכשיו לאכול לשולחן. אתה רוצה שולחן נקי, אתה צריך להוריד לכלוך קודם כל.
כן, אתה...
קודם כל תוריד את הלכלוך. עכשיו, בשביל להוריד את הלכלוך, אתה עושה פעולה אצלך בנפש. עם עצמך. הורדת את הלכלוך, יופי, עכשיו אין לכלוך. אבל עדיין אין לך אוכל על השולחן, עוד אין לך שום דבר לעשות עם כלום. עכשיו צריך לבנות משהו.
זה המהות של ליל הסדר,
אנחנו מקדים את הסדר, לא? בליל הסדר עושים סדר, כיוון שאין סדר, יורד קודם אור גדול, במקום שאנחנו קודם נתחיל מלמטה, ונבנה, נגיע אל האור הגדול, יורד שלא כסדר, אור גדול, ואז פתאום הוא מסתלק, זה לא מסודר. מה אנחנו עושים? עושים סדר. עכשיו, בנפש זה אדם עושה סדר בחיים שלו. תורח לקראת זה, מנקה, חמץ, מסע, את כל הפעולות, מנקה את כל הבית, עולה, למעלה, למטה יורד, בודק, מבער, שורף, עושה את כל הפעולות האלה שהם הכל צריכים להיות מכוונים, חוץ מאשר על הלכלוך הפיזי של חמץ בעולם הפיזי שלנו, על החמץ בתוך הלב, שתקי הלב. על תפיסות שגויות, על מחשבות שגויות, על רגשות שליליים, על שנאה, על טינה, על נטירה, על כל מיני דברים כאלה. צריך נקות, 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 נקות. הגעת לליל הסדר, עכשיו אתה מקבל את ההערה שהיא לא תלויה במשהו שם בכלל, כמעט בכלל, ממש בשולי שוליים, זה כמעט, בשפרים זה כמעט לא נזכר המשהו שלנו. אנחנו יודעים שהיה בפסח מצרים, היה עניין של מסירות נפש. שהיא למעלה מטעם ודעת. מסירות נפש היא למעלה מטעם ודעת. כי באמת, אם אדם מתבונן במשהו בטעם ודעת, הוא אף פעם לא ימסור את נפשו. זה דבר שחשוב נפשו. אבל אם הוא עושה פעולה שהיא למעלה מטעם ודעת, הוא מסוגל למסור את נפשו על משהו. אז היה שם, היה עניין שבפסח מצרים, היה עניין שהם עשו מסירות נפש. האמת, בימינו, ובכלל, אפשר להגיד ב-2000 השנים האחרונות לעשות פסח זה מסירות נפש. מסירות נפש מזה שאדם משקיע אנשים ולא רק אנשים, משקיעות כוחות שזה מגיע לתשישות בניקיונות ובהכנה של זה לסדר. אדם משקיע כוחות וכסף וממון שזה עניין של דמים ולקראת הפסח זה הוצאות אדירות, הוצאות עצומות. אני לא יודע אם יש עם בעולם שמוציא כל כך הרבה הוצאות על איזושהי מצווה דתית. זה לא נתפס. אם אדם יעשה חשבון יתבלבל כמה הוא רוצה לקראת הסדר. בחומרי ניקוי, בעוזרות, בכלים חדשים, בכל המוצרי מזון חדשים לקנייה הזו בסופר, בכל מה שקשור לעשות, זה הוצאות אדירות, אדירות, פשוט אדירות. אם הוא מארח, ואם הוא לא מתארח ככה או ככה, זה פה להביא מתנה או פה להוסיף בהוצאות אחת. אבל אנחנו עושים את העניין הזה, שירות נפש, לא בלי להתבלבל. אנשים עושים הרבה יותר מהיכולת שלהם, הרבה יותר מהיכולת שלהם. ואיכשהו הקדוש ברוך הוא את ההוצאות של החג מחזיר. ולבו עליי בניי, ולבו עליי בניי. הוצאות של שבת הוא מחזיר, איך שהוא זה מסתדר. אנחנו מכירים את המשפט השם צילך על יד ימיניך, נכון? כי יעקב חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. הקשר הדוס סתרי בין הקדוש ברוך הוא למברא הוא קשר שמודגם יפה בפסוקים האלה. הקדוש ברוך הוא כמו צל שלנו. מה הכוונה שהוא כמו צל שלנו? מה המשמעות של הדבר הזה? שכל פעולה שאנחנו עושים, כולל פעולות שבין אדם לחברו, פעולות שבין אדם לחברו, אתם יודעים שאנחנו לא מכירים ראש בפעולות של בין אדם לחברו. פעולות של בין אדם לחברו הן יותר מפעולות של בין אדם לחברו. אדם יכול לבוא להתפלל, יכול לבוא להתנדנד ולעשות קולות ולעשות תנועות, ואחרי זה הולך עושה איזה מעשה לא יפה כלפי חברו. כל התפילה שלו, לא רק שאין לה ערך, היא חילול השם. מי צריך את זה? שם השם חזרות לתפילות, שבן אדם עושה פעולה שבן אדם לחברו, הוא עושה פעם אחת מצווה שבן אדם לחברו, ופעם שנייה כיוון שהשם צילחה על יד ימיניך, הפעולה שאנחנו עושים פה עם החבר גורמת בעולמות עליונים לתגובה. צל, כמו צל, אני עושה ככה, הצל אחריי, נכון? עושה ככה, איפה הצל? הצל זה למעלה, השם צילחה, השם הוא הצל, כביכול. אז אני עושה פה פעולה בין אדם לחברו, ולמעלה נעשית פעולה בעליונים. אז הפעולה שבין אדם לחברו יותר גדולה מפעולה שבין אדם למקום. אדם עושה פעולה בינו לבין קונו, זה בינו לבין קונו פעם אחת עשה פעולה. אדם עושה פעולה בינו לבין חברו, פעם אחת עשה בינו לבין חברו, כי הם מצווה, זה מופיע ברישומים של הקדוש ברוך הוא. פעם שנייה, השם צילחה. בעליונים נעשית פעולה. זו פעולה כפולה. ניקוי כפול. בפעולה אחת עשה שתי פעולות. אז לכן העניין הזה של צל, בכלל צל, צל, המילה צל היא שתי אותיות, נכון? צל שתי אותיות. אנחנו יודעים שהשורשים בלשון הקודש הם, על פי ספר יצירה, בני שתי אותיות. אז צל זה שורש להרבה מילים. המילה הראשונה שצל הוא שורש שלה זה צלם. אדם נברא בצלם, חביב אדם שנברא בצלם, בצלם אלוקים ברא אותם, נכון? צלם. מה הכוונה של צלם? יש שם איזה הרבה עניינים, הם בסוף מתחברים כולם להיות אמת אחת, אבל יש הרבה עניינים בצלם. הדבר היותר מפורסם אולי, שצלם אלוקי, צלם אלוקים, זה כשלאדם יש צלם אלוקים, זה הכוונה שיש מעבר למעשה שלו, יש גם ביטוי רוחני למה שהוא עושה. נכון? צלם זה כמו צילום. אני עכשיו רואה את גבי, עושה תמונה של גבי, יש לי העתק כזה, יש לי צילום של גבי על הנייר. זה גבי! גבי! הכל תמי פנים, טילטי, הכל גבי, נכון? רק מה, זה לא הוא באמת. זה צל של הדמות שלו. זה הצלם שלו, הצילום שלו, צלם שלו. כשאני עושה פעולה, כשאני עושה מעשה גשמי, יש לזה ביטוי רוחני לכל מעשה שאני עושה. זה רק לאדם. אגב, זה גם לא ליהודים. גם אצל לא יהודים יש להם צלם אלוקים. זאת אומרת, גם אצלהם יש ביטוי רוחני למעשים פיזיים. זה שונה אבל מכל בעל חיים, דומם, צומח, חי אחר. וזה אדם שונה מכל דבר אחר. אצל האדם, לכל פעולה גשמית, יש גם צל לם או צל רוחני. עכשיו תחשבו על ה... זה זכות ענקית, כן? זה כל נדנות שאנחנו עושים פה, זה פועל פעולות אדירות שאנחנו לא משארים אותן. אבל יש גם חובה אדירה. כמה צריך להיזהר? כל המרים יד על חברו, אפילו לא יקראו, יקרא רשע. לא שתגנו, שתגנו רק ככה. מה קרה? למה? למה רשע? לא נגעתי בו, לא הכאבתי לו. למה אני אקרא רשע? כי בעולמות, התנועה הזו כלפי החבר הורסת את העולם, את העולמות הרוחניים. אל תרים יד. שמעתי פעם את הרב אביחיל, הוא אומר, אסור להורים להרים יד על הילד שלהם. להרים יד בעם ישראל אתה יכול רק אם ישבו בידים וקבעו שהאדם חייב מלכות. איך אתה יכול להרים יד? טוב, אז מיד קפצו, אמרו לו, ומה אם חוסך שבטו שונא בנו? הוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, זה מתאים היה רק לגלות. בגלות היה מתאים שהמור יבוא עם הסרגל. ביידיש קוראים לזה מייסל, פסיק, לסרגל קוראים פסיק, ולמעשה שמקים את הילד בישיבה או בתלמוד תורה או זה קראו מייסל. זה היה, אבל זה בגלות, לא מתאים פה בארץ ישראל. פה בארץ ישראל צריכים לקיים את ההוראות של מרן, את ההוראות של התורה הקדושה, ככתבם וכלשונם, אין גויים שצריך לפחד מהם כביכול, וזה, ולשמור את הדת ואת הלימוד של זה בצורה קפדנית וכו', אלא יש מקום למנוע מכות. עכשיו ברוחניות זה ברור שלו, שלהרביט זה דבר נוראי, דבר נוראי להרביט. זה לא שניין שאתה לפעמים צריך להציב גבולות, אתה פועל לטובתו, אז כל אחד זה לבדוק עם עצמו, כשאם הוא מרים יד על מישהו או על ילד או על ילדה, לא יודע מה, האם הוא עושה את זה ממקום שהוא בא לחנך או פשוט כי הוא כועס ולא שולט בה. שאלה גדולה, וזה הבדל תהומי. אם הוא עושה את זה ממקום של לחנך, זה דבר אחד. אם הוא עושה את זה ממקום, עכשיו אני סגרתי את הסוגריים של הרב אביחי, הרב אביחי גורא שבכלל אין בזה שאלה של חינוך בכלל, זה לא חינוך להכות. אבל נניח שאדם יש שיטות אחרות שאומרות שכן, צריך מדי פעם לאחוז אותו בחוזקה, להתבונן לו בעיניים, גם תפיסה בחוזקה זה סוג של אלימות, כן? אבל עדיין זה לסמן לו את הגבול. לפעמים ילד מחכה לאיזה צ'פחה, מחכה לזה, עושה מעשה לא עוזר, מחכה לעונש. נגיד לפי אותם שיטות, גם לפי אותם שיטות שמותר להרים יד על הילד, זה רק אם אתה מרים יד ממקום שאני באתי לחנך אותו. אתה לא כועס עליו בגרוש, בכלום. אם אתה כועס עליו, אסור לך להרים עליו יד, כן? אתה חושב שאתה מחנך אותו, אסור לך להרים יד. אתה צריך להרים יד רק אם אתה נקי לגמרי, 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 שאתה בכלל לא מרים עליו יד ניקש, אלא רק בשביל לחנך אותו, להסמל אותו גבול. אז המכה גם אחרת, המכה לא באה בשביל לשבור לו את הפרצוף, המכה באה לסמל לו גבול. לא רואה לי את זה, תיק כזה על האש, ואני שלום, מבין, נגמר, סימנת לו את הגבול. אז הצלם, הצל הזה שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זיקה אותנו בו, הוא מטיל עלינו אחריות כבדה מאוד. כל מעשה, כל דיבור, כל מחשבה שלנו, אם היא שלילית היא גורמת לאיזה שינוי בעולמות, ואם היא חיובית היא ודאי גורמת לשינוי בעולמות. כל מעשה כלפי החבר הוא משמעותי. אבל יש קשר עוד יותר חזק, דו סיטרי, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר הזה נקרא כחלק יעקב, כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הזכרנו את זה הרבה פעמים, שאדם מחזיק בידיים שלו פה כביכול חבל, פה בעולם המציאות, והחבל הזה קשור בעליונים, למעלה למעלה בעליונים. כל נדנות קטן של החבל פה, כיוון שזה חבל ארוך מאוד, יוצר תנועה גדולה מאוד בעליונים. אז אם אדם מנדנד פה בפעולה של חסד, אז ממילא למעלה בעליונים מתעוררת אותה מידה של חסד, הוא משך בחבל של החסד, שם מתעורר פעולה של חסד, ומשפיעים עליו מלמעלה חסד פי כמה וכמה יותר גדול.
אבל אם נעשו לפעמים
וזה ברגע שהוא מושפע בעוד חסד, אז הוא לומד את הנדנוד, הנדנודים יכולים פה להיות קצת יותר גדולים, יותר משמעותיים, וממילא זה חוזר חלילה. עכשיו אותו דבר בכל דבר, בכל תכונה. אבל אני מזכיר כרגע את החסד, כי זה התכונה, נגיד, הבסיסית, שכל היתר רק נגזרות שלה. אבל אפשר לדבר גם על גבורה, נכון? אם אדם מנדנד את החבל בגבורה, בגבורה נכונה. גבורה נכונה זה כשאני מצמצם עם עצמי, כשאני פועל כלפי עצמי, מבקר את עצמי, מפעיל ביקורת על עצמי וכולי, זה נקרא גבורה. גבורה זה רק מה שאדם עושה עם עצמו. אם הוא עושה גבורה עם הזולת, קוראים לזה אכזריות. אם הילד שלו רעב, הוא אומר לו תתאפק, זה לא נקרא שהוא פעל עכשיו במידה שנקראת גבורה, הוא מנע משהו. הכל פעול לידיעתי, כן. הוא מנע מהילד משהו, עכשיו הוא פעל בגבורה. אבל הפעולה הזו היא אכזרית. אתה רעב, תגיד לעצמך, אני מונע מעצמי אוכל, זה גבורה, זה צום, זה צמצום, זה אתה רוצה לבקר מישהו, אתה רוצה לבקר אותו. השכרנו פה כמה פעמים, דברי רבותינו הקדושים בדורנו, ולא רק בדורנו, אתה רוצה לבקר מישהו, לעולם תתחיל בשבח, לעולם. אם לא, זה לא ביקורת, ואין לה שום משמעות לביקורת, להפך, זה קבר. ביקורת זה לשון קברת. האמא נוגעת את הילד, עכשיו היא תי, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה ואתה יכול אחרת, ואתה לא זה ואתה לא זה ואתה לא זה ואתה לא זה ואתה לא זה. היא הכניסה אותו עכשיו לבית האסורים, עשרה לו את הידיים ואת הרגליים, הגבילה את המודעות שלו. איזה מין ביקורת? זה תאווה גדולה באמת. איזה מין ביקורת זה? ביקורת, עושה עושה ביקורת, תבוא לילד תגיד לו, תשמע, אתה מקסים, מוכשר בזה, ראיתי שאתה התפללת יפה מאוד אתמול, שמתי לב שאתה הצלחת להתעורר, אומנם בעשר, אבל הצלחת להתעורר לתפילה, לא ויתרת, הלכת, התפללת ביחיד, כל הכבוד. אבל תגיד מה שאתה רוצה להגיד, גם לא בצורה שבאה להליב או לפגוע, כי זה משקף כעס. כעס שלך, אין כעס, אין חינוך בכעס, אין דבר כזה, אין דבר כזה. כעס זה תענוג, זה תאווה, אדם נהנה לכעוס, זה התאווה הכי גדולה. תאווה שהיא תאווה שנובעת מגאווה, ואין דבר יותר נעים לאדם. אני אומר לכם, אם אדם לא היה נעים לו לכעוס, הוא לא היה כועס. הוא כועס כי נעים לו. בזמן שהוא כועס נראה לו שהוא בשליטה,
להפך.
מה
שאומר את זה? בשליטה,
הוא בשליטה. לא בשליטה, נראה לו שהוא בשליטה, הוא לגמרי לא בשליטה. אבל הוא באותו רגע נדמה לו שהוא שולט בעולם. אם הוא היה מרגיש, ניקח את המקרה הקיצוני, ודאי. אם הוא היה מרגיש, נניח שהוא היה עומד עכשיו לפני מלך, שיכול באותו רגע להוריד לו את הראש, הוא היה יכול לפרוס. אבל למה כשהוא ליד אשתו הוא יכול לפרוס? כי הוא מרגיש שהוא מעל, שהוא שולט בה, לא היא בו. אין לו יראה בגרוש מכלום באותו רגע. למה חז"ל אמרו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כי באותו רגע שהוא כועס, הוא את אלוהים לא זוכר.
וכל מיני גיהנם שולטים בו.
זה הגדרת הרמב"ן. למה? כי הוא באותו רגע הוא לא רואה אלוהים. הוא אלוהים. לשבת ולחסד, הוא גוזר גורלות, הוא יכול לשבור, הוא יכול לנטות, עד כדי כך שחז"ל הזהירו שלעולם אסור להסתכל בפני אדם כועס, כי המסתכל בפני אדם כועס כאילו מסתכל בפני עבודה זו. למה? אומרים חז"ל, הצורה שלו משתנית שהוא כועס.
עשו גם ניסוי שמסתכל על העכברים כמה מתו וכמה ברחו נסו.
נכון.
אדם כועס, מסתכל על...
כן, הם רואים משתלט ממנו.
הרג אותם.
הצל, משתלט. אם הצל היה נשאר איתו, אז אדם שכועס היה יכול להחיות את העולם. כי אמרנו שהצל, הצל הלא מגביר, הוא פועל בעולמות עליונים. עכשיו אם הוא היה עושה פה קש והקדוש ברוך הוא לא היה מסלק את הצל ממנו, אז הצל הזה היה יכול להחליף את העולם.
אבל אחר כך זה עושה רע, למה הוא כועס?
כל אדם ישאל את עצמו.
אני שואל, אני יודע שגם תמיד שאני כועס, אני יודע שאחר כך אני אתחרט על זה קשות.
באותו רגע אתה לא יודע. אתה יודע רגע לפני, אתה יודע רגע אחרי. אם באותה שנייה היית יודע, לא היית עושה. אתה באותו רגע משתחרר מכל העקבות, אתה לא נדרש להפעיל שיקול דעת, אתה עושה מה שטוב לך.
אבל אני סובל.
אחרי. רגע אחרי או רגע לפני, לא בתוך הכעס. בתוך הכעס אף אחד לא סובל, כולם נהנים, מאושרים, רגע של התעלות, גם מבחינה פיזית, אדם שכועס מקבל כוחות מיוחדים, שרגע אחרי הוא יכול ליפול למשכב, לפעמים לא לקום ממנו.
נכון, זה
אבל באותו רגע של הכעס, בגלל שהוא נמצא בריכוז כוחות עצום, הוא לוקח את כל הכוחות שלו ושם אותם במקום של עבודה זרה. אין אלוהים, רק הוא. אז הוא מקבל את הכוח הזה. אחרי זה, מה שקורה קורה, כולם יודעים, אנשים כועסים. דוד המלך עליו שלום אמר, עששה מכעס עיני נפשי ובטני. כעס גומר מאור עיניים, גורם לבעיות במערכת העיכול, וגורם לבעיות נפשיות. כעס. דברים ידועים היום במדע. דברים ידועים לגמרי. אתה גומר עם עצמך, אוכל את עצמך, שאתה כועס. אבל באותו רגע זה טענו גדול. כי אתה משוחרר מכל דבר ואתה עובד רק את עצמך. שון עבודה זרה.
יש לי שכן שהוא כעסן ידוע. באמת, כעסן לכל הדעות.
יש לי קטן, אז הוא אומר, כמובן זה דעה של קטן.
בכלל היות אנחנו חושבים מחלה בעצמות יש לו לשקיע.
חבל רגע. זה נורא כעס. אז כן, אם קרה, אם אנחנו... חלק השם אמור יעקב חבר נחלתו, זה קשר ישיר. כשאנחנו מתקשרים למעשה עם העולמות הרוחניים באמצעות המעשים שלנו, לימוד תורה לצורך העניין הוא סוג של מעשה. ויוצא שהמעשה, השכר והעונש בעולם זה לא באמת מערכת של כמו בבית ספר. שרושמים לך מכתב תודה להורים ושבח, או נותנים לך מעמידים אותך בפינה. אלא, זה תוצאה.
אפילו בן דודים, בסדר, אני חושב שזה יהיה הדברים האלה שזה להזכיר את זה, כן, זה נשמע שלום או בן פשוט להעמיד את זה.
שלום או משהו. אז מה התפקיד של התורה והמצוות? התפקיד של התורה והמצוות זה ללמד אותנו, לתת לנו את הידע ואת ההסבר איך נדנוד מסוים גורם פעולה מסוים. אוקיי? זה התפקיד של. עכשיו, הרבה פעמים אדם יכול לומר לעצמו, אם ככה, אם אני לא מבין מצווה מסוימת, לא מבין משהו שכתוב בתורה, בהלכה, בגמרא, לא משנה איפה, אז למה שאני אעשה את זה? כי אני הלא, התורה צריכה להיות הסבר. המצוות צריכות להיות... להקנות לי את הידע איך הדברים האלה עובדים. אז אם אין לי את הידע למה לעשות את הדבר, חז"ל לימדו אותנו שכן מה שמדובר בחבל, הנדנוד עצמו גורם. יכול להיות שאתה לא יודע למה. אתה לא יודע בדיוק איך המסלול של החבל. אבל לא משנה, אתה עושה ככה, זה גורם. אומר לך, תעשה את הפעולה בצורה כזו וכזו, המצווה צריך לקיים אותה ככה, זה אלה פרטי המצווה, אתה עושה את המצווה, אתה גורם את הדבר. גורם את הדבר. זה מה שאמר, זה הפירוש של הבעל שם טוב, על דע מה למעלה ממך. אז הרי חז"ל, הבינו דע מה למעלה ממך, תדע שיש את הקדוש ברוך הוא מעליך. אז אנחנו עושים את הפירוש של הבעל שם טוב, דע, סימן קריאה, מה למעלה, הכל תוצאה של ממך. כל מה שקורה למעלה בעולמות הגדולים, הכל בא ממך. וכדאי שתדע, דע, אמרנו חיבור. כל מקום שיש דע, כמו תא חזה בזוהר הקדוש, או תא שמע בגמרא, הזמנה להתחבר. בוא תתחבר. או אותה חזה זה בעולם החוכמה, או אותה שמה זה בעולם הבינה, או דע זה בדעת, חיבור, בוא תתחבר לאמירה, לתורה, למצווה שאני כרגע נותן לך. אומר הבעל שם טוב, כל אדם צריך לדעת שכל מה שקורה זה ממנו. דע מה למעלה ממך. אל תבוא בטענות, אל תחפש תירוצים. קיבלת עכשיו מסלול של 49 יום, 49 שלבים, אל תפספס שלב. חבל. לא כי יש איזה מישהו בשמיים שישב אחרי זה יחשבן לך, שלא ספרת היום או לא בדקת את התשובה.
וקבלת את החומה.
פשוט
אתה אמרת את החדר.
בדיוק לא אמרת את החדר. חדרים בדעת ימלאו, כתוב. אם אתה לא בונה את הדעת, אתה לא פורץ את המחסומים, אתה לא עובר את החדרים, אתה לא מגיע לסוף מהכספות, חבל. אתה יודע שיש כספות. אתה יודע שהכספות שם מכילות את כל השפע בשבילך. בריאות, חיי, בני, מזוני, הכל. גם הכל נמצא בשבילך. למה לא תפיל את החומות? ונותנים לך את הכלים להפיל את החומות. למה לא תעבוד על זה? לך פשוט שלב. חבל. פשוט מהצד של חבל, לא מהצד של אבון, חטא, עונש כמו במשטרה. אלא מצד של אתה מחמיץ, אתה מחטיא
את המטרה, חבל.
חטא זה לשון החטאה, אתה מחטיא את המטרה, אתה מחמל למטרה ואתה פוגע באיזה מקום אחר. זה חטא. קיבלת כלים, קיבלת יכולות, קיבלת הזדמנויות, קיבלת אתגרים בשביל להגיע למטרה בדרך הכי קצרה, הכי יעילה. אתה מחמיץ אותה. חמץ זה לשון החמצה, שאתה כמו חטא. לכן מה ההבדל בין חמץ למצה? חמץ בהתחלה יש חטא ואחרי זה אותיות ממצדיק. מצה בהתחלה יש ממצדיק ובסוף ה'. זה הבדל. חטא לשון החטאה, שאתה מחטיא, אתה מחמיץ את ההזדמנות, מחמיץ את המטרה, נכון? מחמיץ את הסל. מה זה מחמיץ? הם החמיצו הזדמנות לקלוע לשל. מה הכוונה החמיצו? לא הגיעו למטרה. כמו חטא. לכן זה חמץ. ומצא, מצא זה בדיוק המם זה הצדיק, זה אותם המם הצדיק. כן, זה, אם תיקח את החטא ואת ה-ה של חמץ, את החטא של חמץ ואת ה-ה של מצא, מה נשאר? נשאר עוד. לא, צם, צם בחמץ, צם צם, צמצם. מה אנחנו עושים בפסח? מצמצמים עם עצמנו. מצמצמים, עופרים ולוקחים לחם דק, לא מנופח. מצמצמים, רוצים את הכל, דוחים את האור. דוחים לאור, בוא אנחנו מאוד אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אבל אתה נותן לי יותר מדי, מי צריך כל כך הרבה? עכשיו, הוא רוצה לתת, הוא רוצה להשפיע. ברגע שהבן שלך אומר, רבא, אני לא רואה. מה האינסטינקט שלך אומר? שיב תוכל, נשמה, אני אביא לך את זה, אני אביא לך את זה, אני אביא לך את האור. לא, אבל לא רעב, לא בא לי, אל תתרח. כמה שהוא יגיד לך, אל תתרח, אתה יותר תורח. זה השם אותו דבר. אבל לא, אבא, עזוב, אתה נותן לי יותר מדי. מה אני צריך כל כך הרבה? מספיקה לי מצא, דקה. זה ההבדל בין חטא להי, הוא במה שבחטא, אם תשבור איזה שם למעלה, איזה צ'וקצ'י קטן, תחוט השערה נהיה היי. למדנו בתומר, למדנו שהמים רץ במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, לא יכולים לעמוד, כן, יש כל מיני גרסאות. זה ההבדל בין חטא למה החטא? חטא היא עוד סגורה מכל הכיוונים חוץ מאשר למטה. כשאדם מחטיא את המטרה, חטא זה לשון החטאה, כשהוא מחטיא את המטרה אז הוא נופל, יש לו פתח אחד, דיפול. טוב, לא רוצה לחזור חזרה, רוצה לחזור בתשובה, בחטא אין פתח לחזור, יש רק פתח ליפול. מה קורה בעין? בעין נפלת, יש לך חלום לעלות. מלמעלה, אתם זוכרים את השיעור הזה באטומה? יש לך הזדמנות לעלות. מאיפה אתה עולה? עולה מלמעלה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי אתה בא ישר מלמעלה. היית במקום של הנתינה, יש לך הזדמנות לחזור חזרה למקום הכי גבוה באות. זה מצא, זה העניין שמצא. לכן כתוב בכמה מקומות, בכמה שלנו, כולל ברמב״ם, שממש כל הימים האלה, לא, סליחה, ברמב״ם כתוב שתהליך התשובה של ימי תשרי דומה מאוד לתהליך התשובה שאנחנו עוברים מפסח ועד שבוע. זה תהליך של תשובה, בני שחר מביא זה ממש כתהליך של תשובה. תהליך של תשובה שהוא בנוי 49 שלבים. שמה זה ביראה, שמה בימים האלה של תשרי זה הכל דימי דין, ביראה. אלול תשרי זה יראה, פה זה בחסדים, הכל בא בחסדים. אז עכשיו זה הזדמנות, כואב הלב לא לנצל את זה, קודם צריך לעורר על זה, על הדבר הזה שאדם צריך בימים האלה מאוד מאוד לעשות השתדלות, לחזור בתשובה, לנצל את ה... לנצל את הכלים שאנחנו קיבלנו, שמקבלים, גם בידע וגם מבחינת ההזדמנות בעולם שנה נפש, אז בשנה, בזמן הזה, של, בתקופה הזו שאנחנו נמצאים עכשיו, זו הזדמנות. כל יום תקן משהו.
עכשיו השאלה אם מישהו בבית הספירה ברצף, נגיד, ספר גם לילה?
ספור בלי ברכה.
אבל הוא...
כל הסתם.
הוא השתית למטה,
תסתכל בערכות, ערכות יוסף, ילכות ספירת העומר, אומר שם,
אם לא ספרים יתחיל לספור בלי ספיר, בלי
בשביל להמשיך לספור בלי שם ומלכות.
אבל הוא עולה לפי את החדרים שהוא לא פתח ולא ספר כמה ימים. הלך עליו.
אני מסביר לך. אדם שלא שפר
בכלל,
הוא לא עשה עבודה, לא בנה. אדם ששפר חלק מפסיד את ה... ולא שפר את הנשיר, מפסיד את הספירה בברכה. אדם יכול נניח ערב אחד שכח, אבל למחרת בבוקר הזכיר את הספירה, למחרת הזכיר את הספירה של אותו יום, אז למחרת יכול לחזור ולהמשיך בברכה.
איך?
אלא מה? תראה באלקוט שם, הוא מביא, הרב עובדיה מביא בדיוק את העניין הזה. הוא אומר, הברכה פה היא לא מחויבת, כי זה דרבנן היום, זה לא באמת ספירת העומר של כמו שצוותה התורה, זה לא מצוות עשה מן התורה היום, כי אין היום עומר, אין הקרבת העומר. אז הברכה היא בונוס. גם לכתחיל הוא לא רוצה להפסיד ברכה, אבל קרה, לא ספר, אז הוא ממשיך לספור בלי ברכה. זה לא שעכשיו הוא הבניין של החדרים, הוא לצורך העניין לא בניין בקומות. זאת אומרת שהוא לא בנה קומה שנייה, הוא לא יכול לבנות קומה שלישית, אלא זה בניין במישור. בנה פה, על אותו מישור והכל. אז אין לו בעיה שהוא פספס את החדר החמישי, ימשיך בשישי. ימשיך, אוקיי, הנה. זה חדר אחד אין לו. ראיתר, יהיה לו.
זה נלחם בפוסטו.
אוקיי. שאלת לשמיה, שנזכה לספור, נזכה לספר, נזכה לספר, והכל יהיה בעזרת השם, בבית המקדש.
משיח צדקנו הולך לפנינו, מקריב את הקורבנות, אז נבין באמת את הדברים כמו שצריך. אמן.
אמן. תודה רבה.